ערב טוב ומבורך. אנחנו עוברים לפרשת משפטים. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אומר רש"י, מה זה המשפטים אשר תשים לפניהם? אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לא תעלה על דעתך לומר אשנה להם הפרק וההלכה ב' או ג' פעמים, עד שתהא סדורה בפיהם כמשנתה, ואיני מטריח עצמי להבינם טעמי הדבר ופירושו. לכך נאמר אשר תשים לפניהם כשולחן ערוך ומוכן לאכול לפני האדם. מה הכוונה? אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, הדברים שמופיעים בפרשה הזאת הם מאוד חשובים, ולכן אני רוצה שתסביר אותם לבני ישראל, אבל בצורה שאינה משתמעת לשני פנים. הווה אומר, לא אז תבוא תגיד להם פעם אחת, פעמיים, שלוש, טוב, אמרתי להם שלוש פעמים, מספיק, שמעו אותי. לא. עד שזה לא יהיה מובן להם, כמו ארוחה מוכנה, מה הכוונה? אתה יכול להביא לבן אדם, שמה, ירקות מהשוק, חתיכת בשר, תכין ארוחה. ואתה יכול גם להכין את ארוחה לבד, לסדר לו אותו על הצלחת, לתת לו סכין ומזלג, תאכל, הכל מוכן. מה אומר הקדוש ברוך הוא? אתה לא מביא להם ירקות משהו, ואתה לא מבין בשר קפוא או בשר טרי שיבשלו, אלא אתה מבשל להם, מכין להם, כמו סעודה, שולחן ארוך. כל מה שצריך לעשות הבן אדם, לקחת הסכין, מזלג, להכניס לפה. ככה אני רוצה שתעביר להם את המסר. עכשיו, יש כאן דבר מאוד חשוב. מה הכוונה? הרבה פעמים בחיים אנחנו נתקלים במצבים שמגיעים כל מיני אנשים שמנסים להגיד לנו דברים, והם לא כל כך מדברים אלינו, הם מדברים מעלינו. לא מובן לנו מה שהם רוצים בכלל. וכאן בעצם ישנו כלל חשוב. קודם כל תדע עם מי אתה מדבר. וכשאתה יודע עם מי אתה מדבר, תדבר בשפה שלו כדי שהוא יבין אותך. כי אחרת אין שום טעם לכלום. ובמיוחד שמדברים בעקרונות חשובים בחיים, אתה חייב להעביר את המסר בצורה ברורה כדי שאותו אדם יבין את זה בצורה כזאת שהוא לא צריך אחר כך לבוא ולשאול שאלות. כמו ארוחה מוכנה, הכניס לפה אכל, זהו. עכשיו, למה דווקא המצוות האלה? אם אנחנו נסתכל בפרשה, אנחנו נראה שהמצוות, הן לא בדיוק מצוות שהיינו מצפים שהתורה תתחיל איתן. למה? כי בה מדבר כאן על מצוות שניתנו מהר סיני לעם ישראל. אז אנחנו היינו חושבים שאיזה מצוות בעצם מיוחדות לעם ישראל? תפילין, מזוזה, ברית מילה, כל הדברים האלה שהן מצוות שהן בעצם רק עם ישראל מקיים אותה. אבל במקום זה אנחנו מסתכלים בפרשה, ורוב הפרשה עוסקת במצוות שבן אדם לחברו, שהן מצוות טריוויאליות, שכל חברה נורמלית מקיימת אותן. אז מה, למה להתחיל דווקא במצוות כאלה? וכאן ישנה נקודה שחייבים להבין אותה. כי בעצם התורה באה ואומרת דבר מאוד חשוב. אם אתה חושב שהמצוות שמופיעות בתורה, גם בן אדם לחברו, הם כמו חוקות הגויים, יש לך טעות. לא רק זה. הגמרא אומרת שאם מישהו הולך לערכאות של גויים, זאת אומרת, אם הוא הולך לבית דין, לבית משפט של גויים, אסור לו לעשות את זה. הוא מתחייב, זה אסור. למה? תכף אנחנו נגיע לזה. אתה הולך רחוק. כי אנחנו מדברים אפילו על בית משפט כאן בארץ. כשמדברים על ערכאות של גויים, הווה אומר, כל ערכאה, כל בית משפט שאינו דן על פי דיני תורה, לצורך העניין, זה ערכאות של גויים. זאת אומרת, גם בית משפט אזרחי כאן בארץ, זה בית משפט של גויים. זאת אומרת, אסור ללכת לשם. וזה מה שנקרא אשר תשים לפניהם, לפניהם ולא לפני אומות העולם. זאת אומרת, יש להם... רגע, תכף, אנחנו רוצים להסביר את העניין. אבל זה מה שהתורה אומרת. עכשיו, קודם כל צריך להבין למה. אז קודם כל, אם מישהו חושב שישנם כמה סיבות, ארוח חיים הקדוש אומר שלא תחשוב לרגע, אם אתה הולך לבית משפט של הגויים, אז כאילו שהחוקים של הגויים הם יותר גבוהים מהחוקים של התורה. כאילו בזה אתה מרומם את החוקים של הגויים. מעבר לזה, אתה יכול לבוא ולהגיד, אבל רגע, זה בעצם אותו דבר. בוא נגיד, אם אדם גנב 200 שקל, כן? אם הוא ילך לבית דין או ילך לבית משפט אזרחי, בשתי המקומות הוא יצטרך להחזיר את ה-200 שקל. אז מה אכפת? מה זה משנה? לאן אני הולך? לצורך העניין. אז התורה אומרת לך, לא. גם אם זה נראה לך דומה, אתה לא הולך לגויים, אתה הולך לבית דין. וכאן חשוב להבין שבעצם החוקים של התורה, גם אם הם נראים דומים, הם לא דומים. מכיוון שכל חוק בתורה יש לו פנימיות. זה לא סתם איזושהי מין אמירה חיצונית. ואנחנו רואים את זה דרך אגב בהרבה דברים, כל משל ריבית. מותר לקחת ריבית? מגוי, מגוי, מותר, מצווה. כן. אבל מיהודי לא. זה נשמע לכאורה כמו אפליה, נכון? לא נשמע בסדר. מה?
נשמע לא טוב.
נכון? אבל למה זה כן טוב? מאוד פשוט. כי היהודי זה אח שלך. מאח שלך אתה תיקח ריבית? יש כאלה שכן, אבל בתכלס, אם זה אח שאתה אוהב אותו, והוא אוהב אותך, הוא ייתן לך כסף, הוא לא יבקש ריבית. יפה. אז זאת אומרת, גם ככה אומרת התורה, מיהודי, אתה לא לוקח ריבית. עכשיו למה? כי גם הוא בעצם צריך לנהוג איתך ככה. אבל גוי לוקח ריבית מהחברים שלו, הוא ייקח ממך ריבית? בוודאי שייקח.
אולי הוא לא לוקח.
אתה הולך לבנק, לוקחים ריבית?
כן.
זה הכל. על מה אנחנו מדברים כאן? שאתה עכשיו, גויים אין להם איסור של ריבית. זאת אומרת, כשגוי ילווה לי כסף, הוא ייקח ריבית. לכן, אין שום בעיה שאני אקח ריבית ממנו. זאת אומרת, בעצם יש כאן היגיון מאוד פשוט, למרות שעל פניו זה נראה אפליה, זה בכלל לא אפליה. כי כשאתה מדבר על המשפחה שלך, אתה לא לוקח ממנה ריבית. כשאתה מדבר על מישהו שמחוץ למשפחה, אתה כן יכול לקחת ריבית. עם ישראל זה עם אחד, כאיש אחד, אנחנו כולנו משפחה אחת גדולה, לכן אסרה התורה לקחת ריבית מהאחים שלך. נקודה. לעומת זאת, גוי הוא לא בקטגוריה הזאת. ולא רק זה, גם הוא ממילא ייקח ממך ריבית. אז אין שום בעיה שאתה תיקח ממנו ריבית. עכשיו, חשוב להבין שאי אפשר לתחמן. כאילו להעביר את ההלוואה דרך גוי, יש, איך אומרים, היהודים הם מאוד חכמים. גם זה אסור. יש אבק ריבית, ודרך אגב, לכן גם בבנק שלוקחים ריבית ונותנים ריבית, דרך אגב, האיסור הוא לשתי הצדדים. אסור לקחת ריבית ואשר לא שלם ריבית. זאת אומרת, שתיהם עוברים על העבירה. עכשיו, מה עושים בבנקים? בנקים יש להם מה שנקרא היתר עסקה. היתר עסקה זה מין פטנט כזה שכאילו אתה שותף עם הבנק והבנק שותף איתך, ולכן זה רווחים והפסדים וזה לא ריבית. עוד פעם, זה חשוב. זה לא מין תחמון. כל זה בשביל להבין שאנחנו מתנהלים בצורה שונה מהגויים. זה רק דוגמה.
בנק יש את זה אמיתי?
בטח. כל הבנקים יש היתר עסקה. יש יותר עסקה לבנקים. זה בדוק, יכול לבדוק את זה.
זה ריבית, שורה האחרונה, מה זה משנה? לא.
בטח שזה משנה. אם אני ואתה עושים שותפות, ואנחנו שתינו שמים כסף בשותפות, ואנחנו מתחלקים ברווחים ובהפסדים, יש כאן ריבית?
לא.
יפה. אותו דבר כאן, אתה מתחלק עם הבנקים ברווחים ובהפסדים. אני לא אתכנס לזה, מאוד מסובך, אבל אני רק באופן עקרוני רוצה שתבינו שהחוקים שלנו לא דומים לחוקים של הגויים. גם בדברים טריוויאליים שנראים דומים. וזה רק מעבר לעניין שאתה לא יכול ללכת לגויים כדי לרומם את הגויים מעל התורה. רוצח. יש אצלנו משהו מושג שנקרא רוצח בשגגה. אצל הגויים אין. עכשיו, גם רוצח במזיד, אם אתם תסתכלו בגמרא, כמה דברים צריך כדי שיהיה אפשר להביא רוצח לדין ולהוציא אותו חייב, אתם תראו שזה כמעט בלתי אפשרי. רק בשביל לסבר את האוזן, לא ניכנס כאן לכל ההלכות. אם אני עכשיו מסתכל ואני רואה שתי אנשים רוצחים אחד אחרי השני, ואחד מחזיק סכין ביד, ונכנסים לאיזה בית קטן, ואני נכנס אחריהם, ואני רואה על הרצפה, אין אף אחד בחדר, חוץ משתי האנשים האלה, שאחד שוכב עכשיו ערוג על הרצפה, והשני מחזיק סכין נוטפת דם ביד. ברור לנו, לכולנו, שאין כאן אף אחד אחר שהיה יכול לעשות את זה, רק הוא. על פי התורה, אתה לא יכול לעשות שום דבר. על פי שתי עדים יקום דבר. אם אין שתי עדים שרואים את מה שקרה במציאות, אתה לא יכול להאשים אותו בתור רוצח. לא רק זה, אתה צריך להזהיר אותו לפני. תדע לך שאם אתה תהרוג אותו, אתה מתחייב, לפי ההלכות, לפי דיני התורה. ולבוא ולהגיע למצב כזה, אז שאתם תראו את כל הדינים והחוקים, זה כמעט בלתי אפשרי. אז יבואו וישאלו, אז רגע, אז מה, הרוצחים ישתובבו חופשי? לא פשוט. אנחנו, אם יהיה לנו שבוע זמן, אנחנו נראה כי לא הצדיק רשע, ויש עניין. אם אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא יושב מעל הכל, אנחנו בטוח שהקדוש ברוך הוא ידאג למי שצריך לקבל עונש, ידאג לו, ידאג לו, ידאג לו, הוא יקבל את העונש שלו. ומי שלא צריך לקבל עונש, יקבל עונש, לא יקבל עונש. זאת אומרת, אנחנו כאן בני אדם. היות ואנחנו בני אדם, דרך אגב, גם כאן יש היגיון למרות שלא צריך, אני אומר, לא צריך לחפש את ההיגיון. כי אנחנו מקבלים את התורה, כי הקדוש ברוך הוא ציווה. לא בגלל שאנחנו מבינים או לא מבינים. אבל גם כאן יש היגיון, ואתם רואים את זה בדרך אגב במציאות קורה. אנשים האשימו אותם ברצח, ואחרי 20 שנה התברר שמשהו התגלה והוא לא רצח. קרה? קרה. עכשיו, במדינות שבהן יש דין הוצאה להורג של רוצח, אחרי שהוציא אותו להורג, ופתאום התברר שהוא בכלל לא רצח. עכשיו, התורה שמעריכה חיי אדם בצורה כל כך גבוהה, לא נותנת לך את הצ'אנס הזה. זאת אומרת, אם לא יהיה את כל הפונקציות האלה, אתה לא יכול להוציא אותו להורג, נקודה. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, להוציא אותו להורג, אתה לא יכול, לא יכול לצאת חייב בדין. אלא אם כן יש את כל הדברים האלה. שזה אומרים, בית דין קטלנית הייתה הורגת בן אדם אחת ל-70 שנה. עד כדי כך. עכשיו תגידו, אז מה, הסתובבו רוצחים? אז אמרנו לפני רגע, מה אתה דואג? דרך אגב, נראה את זה במשפטים, אנחנו נראה בעניין של רוצח בשוגג ורוצח במזיד, שהתחמקו שתיהם מהדין, כי רוצח בשוגג צריך ללכת לעיר מקלט, לא הלך. רוצח במזיד, אף אחד לא ידע שהוא רצח במזיד, גם לא הלך לשום דבר, לא נתן את הדין. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מזמן את שתיהם לאותו פונדק, ככה אומר רשי, זה הגמרא, ואז זה שהרג בשוגג, עכשיו, ולא הלך לעיר מקלט, הורג בשוגג את זה שהרג במזיד, וכולם רואים את זה. אז עכשיו, זה שהרג בשוגג חייב ללכת לעיר מקלט, וזה שרצח במזיד, מת, קיבל את דינו מהשמיים. הקדוש ברוך הוא אין שום בעיה לסזר את העניינים. אז אנחנו כבר רואים שבאמת, יש הבדל עקרוני בין החוקים של התורה לבין החוקים של הגויים. גם בדברים שנראים לנו היגיון רצוף, גם לא הולכים לחוקי הגויים. כי התורה יש לה את הדרך שלה. עכשיו, מה עושים בתכלס? כמו ששאלתם, זו שאלה מאוד טובה. עכשיו, מה שקורה במציאות, אנחנו כולנו יודעים שרוב הדיונים נעשים בארץ ישראל, במתי משפט אזרחיים, שעל פי מה שאמרנו כרגע, הם נחשבים לחוקות הגויים. איך זה עובד? אז זה עובד ככה. אם אני זה שתובע, אני צריך לעבור דרך בית דין. והבית דין מזמן את אותו אחד שאני תובע לבית הדין. אם הוא מסרב לבוא, בית הדין נותן לך רשות להגיע להרכאה אזרחית. ואין שום בעיה. זו הדרך הנכונה לעשות. לא כולם עושים את זה, זה ברור לנו, מכיוון שלצערנו הרב כל כך ברור שהכל מתנהל בבתי משפט אזרחיים, רק ממש יראי שמיים דואגים לעבור דרך הבית דין. צד שני, מישהו תבע אותך בבית דין אזרחי, אז כמובן שאין לך ברירה. אתה חייב ללכת לבית דין אזרחי. זאת אומרת, כאשר מישהו אחר יוזם, הבעיה היא לא כל כך קשה. אבל כשאתה יוזם, יש לך בעיה. אתה חייב להיות, איך אומרים, אותו אחד ששומר על ההלכה, צריך קודם כל לעבור דרך בית דין רבני. ולקרוא לו אותו אחד לדין רבני. והיה ואותו אחד מסרב, בית הדין הרבני נותן לך אישור ללכת לבית דין אזרחי. אבל לצורך העניין, כשמדברים על חוקות הגויים, גם בית דין, חוקות הגויים לא מדובר על זה שגויים שופטים, אלא גם יהודי יכול לשפוט על פי חוקי הגויים. והחוקה שעל פי השופטים בבתי משפט רגילים, היא חוקות הגויים. זה לא על פי התורה. ואם זה לא על פי התורה, זה חוקות הגויים. וכמו שראינו, ישנם הבדלים. אתן לך דבר, אפילו צו ירושה. צו ירושה, למשל, מה שקורה היום, בירושה, ההלכה אומרת שהבכור מקבל פי שתיים משאר האחים. למשל, עכשיו מקובל היום בעולם, באלה שהולכים לפי ההלכה, שהבכור מוותר על השתי חלקים, מכיוון זה עלול לקרום חיכוכים במשפחה. אבל בשביל זה הוא צריך ללכת לבית הדין הרבני, ושם מוצאים צו ירושה, הוא אומר להם מראש, הבכור מוותר על זכותו בתור בכור, ואז מחלקים את כל הירושה שווה בשווה. זאת אומרת...
אם אין צוואה, כן.
אם אין צוואה, בוודאי. אם יש צוואה, יש צוואה. אבל מדברים אין צוואה. צוואה היא קובעת. עכשיו, דרך אגב, אם אבא הולך לפי ההלכה, אז הצוואה שלו צריכה להיות על פי ההלכה. אבל אנחנו לא ניכנס לזה. זה תלוי מה ותלוי איך, ולפעמים יש הקלות. עכשיו, עוד נקודה. יש עוד נקודה. על פי התורה, מי מקבל את הירושה?
בנים.
הבנים ולא הבנות. זאת אומרת, הבנות בכלל מחוץ לירושה. לא, אני לא, יש גם לא רק אצל התימנים, לא רק אצל התימנים. זה עוד קורה היום גם אצל חרדים, זה קורה. שהבת לא מקבלת כלום. אבל זה לא כל כך פשוט. הבנים מחויבים לדאוג לבנות. על עכשיו, היות והיום רוב האנשים מה עושים? הולכים גם אז לבית הדין הרבני ומבטרים, זאת אומרת, על הזכות שלהם לקבל את הירושה לבד, ונותנים רשות לבנות לחלוק איתם את הירושה. זה היום, במבנה החברתי של היום, זה מן הראוי לעשות כך. המבנה החברתי פעם... כן. מה? כל החוקים של התורה לא יכולים גם להיום, בוודאי.
כלומר, אם אין צבא והבכור הולך...
רוצה ללכת על פי דין תורה? לא, הוא לא יקבל כי זה לא הולך על פי דין תורה, זה בדיוק העניין. אבל אם הוא הולך לבית דין, אם הוא הולך לפי דין תורה, אז הבכור צריך לקבל שתיים. עכשיו, אם אנחנו לא מקיימים את זה, אנחנו עוברים עבירה. לכן מה עושים? הולכים לבית הדין, אנחנו עשינו את זה גם. הולכים לבית הדין, והאחי הבכור פשוט ויתר על חלקו הנוסף, וחילקו את הירושה שווה בשווה. אצלנו היה רק בנים.
אם הוא לא הולך, אז הם מחלקים את זה לפי דין תורה?
אם הם רוצים ללכת לפי דין תורה. זאת אומרת, היום אתה, עוד פעם, זה בדיוק העניין, אתה לא יכול היום להכריח.
זה לא
כסף
דרך אגב.
כן, זה לא שאלה של כסף. אתה לא צריך להכריח. איך אומרים, אתה לא יכול להכריח מישהו היום לקיים דין תורה. כל כך, אני לא מעניין אותי, אני לא יכול לבית דין אזרחי. ואז על פי דיני ירושה הרגילים, מחלקים את הירושה. אבל מישהו הולך על פי דין תורה, לא פשוט. אבל עוד פעם, כמו שאני אומר, המבנה החברתי של פעם היה כזה שהבנות, הם לא היו כוח עבודה. הבנות היו נתמכות על ידי הבנים. עכשיו מה שקרה, אם היית נותן להם את הירושה, הירושה הייתה הולכת פייפן. כי הם לא ידעו איך להתנהל עם העניינים האלה. לכן מה עשו? נתנו את האחריות לבנים, והם צריכים לדאוג לנדוניה ולדברים. יש כל מיני, יש הלכות, זה לא שהבת זורקים אותה, חס ושלום, להפך. ההלכה קבעה את זה כך כדי שהבנים ידאגו שלבנות יהיה מה שצריך שיהיה. ולכן קבעו שהבנים יקבלו ולא הבנות, אבל הבנים מחויבים לבנות. לדאוג לנישואים, לדאוג לנדוניה, לדאוג לכל הדברים האלה. עכשיו, מעבר לזה, אותו דבר יש את העניין של כתובה. יש את העניין של אישה לא יורשת, אלא רק האבא. זאת אומרת, אם למשל האבא נפטר, האישה לא יכולה לקבל את הירושה, אלא רק הבנים. וכאילו אפשר לכאורה לזרוק את האישה מהאבא, לכאורה. זה לא כל כך פשוט. זאת אומרת, אנחנו רואים שההלכות הן מאוד... מה? אמא, אם האישה הולכת, הגבר מקבל הכל, מה עשו? הבעל מקבל, קודם כל הבעל.
כן.
קודם כל הבעל, הבעל מקבל הכל, אחר כך זה הולך לילדים. כן, לא. היום יכולים לבוא ולהגיד שהיום על פי הדינים שהרגילים... כן, ככה צריך להיות על פי ההלכה.
לא משנה מי נפטר, מה זה עובר.
כן. אבל אני חושב, אני לא יודע אם זה ככה על פי דין רגיל.
מה?
בבית משפט אזרחי, יכול להיות שחלק מהצריכים יכולים לקבל הבנים, אם האמא הולכת. אבל אני לא יודע, לא מתמצא בזה. כי אנחנו הלכנו על פי ההלכה. אז אנחנו כבר רואים שההלכה היהודית היא שונה בתכלית השינוי מההלכה של הגויים. ולכן אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. לפניהם ולא לפני גויים. זאת אומרת, אסור לבן אדם לכתחילה ללכת לרכאות של גויים. אלא אם כן, קיבל את האישור מבית הדין. כמובן שהיום, לצערנו הרב, רוב האנשים הולכים, כי זה ככה מתנהל, אבל אם מישהו רוצה לדעת מה דין תורה אומר, זה מה שאומר דין תורה.
רבי
חנינא בן עקשיא אומר, הצדיק הקדוש